בפרק, בפסקה כף א', בפסקה כף א', בעמוד למד ת' במהדורת מוסד הרב קוק. כן. הרקע של הפסקה זה שיש חילוקי דעות באומה. יש אחד שחושב כך, האחד חושב כך. כן? ובכלל, יש גם חילוקי דעות בעולם. יש בני אדם שחושבים כך, ואחרים שחושבים כך. זה נורא מביך. כן? איזה מין עולם ברא הקדוש ברוך הוא שבו יש כל כך הרבה דעות. במיוחד שכיוון שיש הרבה דעות, אז זה אומר ש... או שרק אחד צודק, או שכולם טועים גם. זה גם יכול להיות. וזה מאוד לא נעים לחיות בעולם שבו יש כל כך הרבה דעות. אז מה התפקיד של ריבוי הדעות? כן, אז על זה מדבר הרב. ברכת ישראל היסודית היא תוספת הדעת העליונה שבה נטוע שורש הדעה המיוחדת לישראל המרוממה מכל לשון, והיא הולכת בשטף של נבואה גנוזה וממלאה לשד את הללי חיים את כל נשמה שבישראל, ועומק החיים העליונים של האומה דווקא ממקור הדעת העליונה הזאת הם יונקים. כלומר, יש לנו ברכה. מהי הברכה? הדעת העליונה. מה זה הדעת העליונה? זה מילה אחרת, ביטוי אחר בשביל נבואת משה רבנו. כן? נבואת משה זאת הדעה היותר מרוממה שכוללת באופן שורשי את כל הדעות שבעולם, וממילא גם היא עליונה מכל הדעות שבעולם. כתוצאה מזה נמשכות כל הדעות שבמציאות. אבל זה עצמו גורם גם שהאומות למשל לא מבינים את תורת משה. יש אצל הגויים, יש התחברות מסוימת עם דברי הנביאים. כן? מאוד אוהבים את הושע, את ישעיהו, עמוס, מיכה המורשתי. כל אלה מאוד מוצאים חן בעיני התרבות הכללית. ורואים בזה שורש המוסר, מה שנקרא מוסר הנביאים. מה שאין כן חמישה חומשי תורה, תורת משה, זה נשמע כזה קשה, זה דינים, זה הלכות. עין תחת עין, יש כאן קשיות. קשה להתחבר עם דבר שהוא כל כך פורמלי. ככה אומרים הגויים. מלבד זאת הם אומרים שאצל הנביאים יש... פנייה אל האוניברסלי, כן? הגויים, הנביאים מדברים על כל הגויים כולם, מה שאין כן, תורת משה היא מתעניינת בעם ישראל בלבד. נראה שהרעיונות האוניברסליים נולדו מאוחר יותר, לא בתורת משה, אלא מאוחר יותר. כמובן שכל זה טעות אופטית. איך אמרו רבותינו בגמרא? כל הנביאים לא באו, אלא להזהיר על תורת משה. כלומר, כל מה שתמצא אצל מיכה המורשתי וישעיהו, זה בעצם התפרטות של רעיונות גדולים, מוסריים ואוניברסליים, שכבר גנוזים בתורת משה. אז למה בתורת משה זה לא כתוב במפורש? כי תורת משה עוסקת במרכז של החיים. כשאתה עוסק במרכז, אתה רואה רק את המרכז. אבל המרכז הזה מקרין על הכל. המרכז הזה, זה מה שהרב כאן מכנה... הדעת העליונה. מובן? טוב, אז בואו נקרא את זה עכשיו עוד פעם. ברכת ישראל היסודית, כלומר, מה מיוחד בנו, מה הדבר שבו נתברכנו מכל אומה ולשון? התורה. היא תוספת הדעת העליונה, שבה נטוע שורש הדעה המיוחדה לישראל המרוממה מכל לשון. יש מאמר של הרב קוק הנקרא מחשבות. מאמר מחשבות. זה מודפס בעקבי הצון, יחד עם עדר העיקר. אין בקרך, עדר העיקר, עקבי הצון. לשם המאמר נקרא המחשבות. מסביר הרב שיש בעולם ג' סוגין של מחשבות. יש ג' סוגין, שלושה סוגים של מחשבות. יש מחשבות אוניברסליות השייכות בשווה לכל אומה ולשון. לא צריך להיות יהודי או גוי כדי לחשוב מחשבות כאלה, זה מחשבות כלליות. כולם חושבים את זה. מחשבות טובות מדובר. בעת, יש מחשבות שהן אומנם שייכות לכל אומה ואומה, אבל כל אומה קולטת את המחשבות האלה לפי הסגנון המיוחד לה, והיא צריכה לתת להם לבוש מיוחד לה. אז גם אצלנו יש תכנים שנמצא אותם אומנם גם אצל הגויים, אבל בלבוש אחר. ולנו יש לבוש משלנו, וצריך להיזהר לא לערבב את הלבושים, כי לפעמים דבר שהוא טוב במסגרת לאומית מסוימת, כשמועתק כמות שהוא אלינו, זה מזיק. ויש סוג שלישי של מחשבות, שזה מחשבות שמיוחדות רק לנו. רק בני ישראל יש להם המחשבות האלה, ובשאר האנושות לא נמצאות המחשבות האלה. אז מאיפה המחשבות המיוחדות לנו? הן באות מתוספת הדעת העליונה, שבה נטוע שורש הדעה המיוחדת לישראל. מובן? רוצים דוגמאות למחשבות שהן רק שלנו? אני אביא לכם. אני אביא לכם דוגמאות. דוגמה אחת, זה שיש תשובה. הרעיון של התשובה. איננו קיים בשום תרבות בעולם, מלבד בעם ישראל. מעניין, לא? או למשל, מחשבה אחרת, יש מאין. זה שהעולם נברא, יש מאין. זה רעיון יהודי מובהק, שאפילו גדולי החכמים אצל אומות העולם, לא הצליחו להתחבר אליו. ואצלנו תינוקות של בית רבן יודעים אותו. שהעולם נברא, יש מאין. הנה, זה שני רעיונות מיוחדים לעם ישראל. מאיפה הגיעו הדברים האלה אלינו? מתוך תוספת הדעת העליונה שבה נטוע שורש הדעה המיוחדת לישראל, המרוממה מכל לשון. והיא הולכת, התוספת הזאת, מה אתה רוצה? ידידיה, אהרון שאל אותי, תן לי לענות לו, יכול להיות שיש לך תשובה יותר טובה, אבל הוא שאל אותי, כן, אתה שואל, האם זה בא, הדברים האלה נמצאים בנו מאז מתן תורה, או שזה בטבע היסודי שלנו? תשובה, זה אותו הדבר, כי נשאלת השאלה, למה התורה ניתנה דווקא לעם הזה ולא לעם אחר? אז זה ברור שכל הרעיונות האלה נמצאים בתורה, אבל למה התורה התקבלה אצלנו ולא התקבלה אצל מישהו אחר? סימן שזה מתאים לנו. מובן? טוב. למשל, הרעיון של התשובה, של יש מאין. מצאנו אותו כבר אצל יעקב אבינו, נכון? ויאמר להם יעקב, אחי, כולנו אחים. למה? מאין אתם, כולכם נבראתם יש מאין. נכון? אז זה לכן, אנחנו אחים. ויאמרו, זה הפילוסופיה הדתית שלך, אתה המצאת את זה. כי האמת היא, מחרן אנחנו. מה זה מחרן? רש"י אומר, עד אברהם יש חרון אף בעולם. זאת אומרת, חרן, הכוונה שאנחנו באים בעולם של חרון אף. עולם ללא חירות. יש בו רק דטרמיניזם, סיבתיות הכרחית. דוגמה, כן? מה? הבחור ששאל זה אהרון. אהרון קוראים לו.
אהרון מה ששאל זה בעצם אחרי את הדטרמיניסטי. זה
משהו
שהיה צריך לקרות בכל
מקרה. אני לא מצליח להבין את שאלתך. אני אחזור עליה ונגיד לך למה אני לא מבין את שאלתך. אתה אומר, אם התורה ניתנה לנו כי זה מתאים לנו, זה סופר דטרמיניסטי, כי זה אומר שהתורה הייתה צריכה להינתן לנו בכל מקרה. אכן, זאת שאלה יפה. אבל היא איננה נוגעת לענייננו, כי הדטרמיניזם הטבעי אומר שאין חירות בעולם. ואילו תורת משה אומרת שהאדם בן חורין. זה גם כן, זה גם כך. זאת אומרת, למי ניתנה תורה של חירות? לאומה חירותית. ראיתי? מה לא? למה לא? אנחנו בני חורין בטבענו הפנימי. ולכן דווקא לנו ניתנה תורה שהיא כל כולה חירות. זה ההפך של הדטרמיניזם. בסדר? כי אמרו רבותינו במשנה, אין לך עוסק בתורה אלא בן חורין. שנאמר חרות על הלוחות, אל תקרא חרות אלא חירות. מה? אתה אומר את הדברים כמו שהם בסגנון של חז"ל, כן? חז"ל אמרו, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, אבל מה, למה הם התכוונו? צריך להבין את השפה של חז"ל. אם חז"ל אומרים, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, אז כוונתם היא שאין לך עוסק בתורה, אלא אם כן הוא בן חורין. כי אם אדם הוא לא בן חורין, איך התורה תעשה אותו בן חורין? או, זה הולך ביחד. טוב, איפה היינו? והיא הולכת, התוספת הזאת, בשטף של נבואה, גנוזה. מה זה נבואה גנוזה? של משה. וממלאה לשד תללי חיים את כל נשמה שבישראל. לכן כל ישראל שייכים לתורה. ועומק החיים העליונים של האומה, דווקא ממקור הדת העליונה הזאת הם יונקים, לא פחות מזה. זאת אומרת, אם אתה רוצה להצליח את האומה, אתה לא יכול לנוק ממדרגה פחותה ממדרגת נבואת משה. ברגע שאתה מתחבר רק אל תכנים נגזרים, כגון דברי הנביאים, אז אתה כבר לא יכול להצליח. קווי הדעת חודרים ממקור האומה הכללי בכל דורותיה, דהיינו, מנשמת ישראל, ומתפשטים ברז הידיעה העקרית השרויה בכל אחד ואחד מישראל. כלומר, לכל אחד מישראל יש אות משלו בתורה, שייכות שלו בתורה, עד כדי כך שאמרו דורשי רשומות שישראל, זה ראשי תיבות של יש 60 ריבו אותיות לתורה. זאת אומרת שלכל אחד מישראל יש שייכות לממד מסוים של התורה, יוצא שהתורה אינה שלמה, אלא אם כן כל אחד ואחד מישראל מגלה את השייכות של התורה אליו. כן. למה אתה מתכוון? איפה ראית את זה? כלומר, אתה אומר שהגויים באו בעקבותינו וגם הם קיבלו את רעיון הבריאה ואת רעיון התשובה. הייתי רוצה לראות איפה ראית שיש גויים שקיבלו את זה. אתה אומר שמשל הנצרות אימצה את האמונה בבריאה, נכון? לא נכון. הנצרות אימצה באופן רשמי את האמונה בבריאה, אבל הלכה למעשה היא מפתחת סגנון חיים ההופכי לזה. מדוע? כי מאיפה מתחיל הסיפור של עם ישראל לפי ספר בראשית? מבראשית, נכון? מאיפה מתחילה ההיסטוריה לפי הנצרות? מאמצע ההיסטוריה. נכון? מאיפה הם סופרים? יש הספירה הנוצרית. שמעת על המושג הזה? כן, לפני הספירה ואחרי הספירה. אז באופן קיומי הם אינם מסוגלים להתחיל מן הראשית. הם מתחילים מן האמצע. קל וחומר האסלאם. נביאנו מבטל כל תורה שקדמה לו. כן? זאת אומרת שבאופן הכרתי, נקודת המוצא של הנוצרי או של המוסלמי, זה מאיזשהו שלב בתוך הבריאה. לכן השאלה של רש"י היא מאוד יפה. מה טעם פתח מבראשית? זה דבר שאף אחד לא מבין. מה פתאום לפתוח מבראשית? כי לכאורה השאלה של רש"י היא לא מובנת. מה זאת אומרת? סוף סוף מישהו מתחיל מההתחלה ואתה שואל למה הוא התחיל מההתחלה? אלא כנראה שלהתחיל מההתחלה זה דבר בלתי אפשרי. בגלל שההכרה האנושית איננה מתחילה מן ההתחלה. ברור. ודווקא ישראל אומרים, זה כמו שמישהו, תראה, אתה שואל מישהו, תספר לי קצת על החיים שלך. אוטוביוגרפיה. כן, אוטוביוגרפיה. טוב, מאיפה אני אתחיל? אני אתחיל מזה שסבא וסבתא שלי התחתנו. לא, זה לא רע. כן? זה בדרך כלל, ככה האדם מתחיל את סיפור חייו. בדרך כלל הוא גם מספר, אולי, על ההורים שלו. אבל אף פעם אתה לא תמצא אדם שאומר, טוב, אכתוב לך את האוטוביוגרפיה שלי, זה התחיל מהמפץ הגדול לפני 15 מיליארד שנה. אף על פי שזה באמת נכון לפתוח את זה כך. רק תורת משה עושה את זה, שכדי להסביר לך מי אני צריך להתחיל מבריאת העולם. לגבי התשובה, אני לא ראיתי איפה ראית שהגויים קיבלו את רעיון התשובה. איפה ראית?
האמת שלא התייחסתי לזה, אבל גם בתורה כתוב שהגויים קיבלו את רעיון התשובה.
כתוב שהגויים קרובי תשובה הם. נכון? כך כתוב בגמרא. קרובי תשובה הם. זאת אומרת, צריך שיבוא מישהו מישראל, ואז הם מוכנים לעשות תשובה. אבל מעצמם הם לא מעלים על דעתם את הדבר הזה. מובן? למרות שתשובה של גוי מתקבלת. יש דיון שלם על זה בספר בית אלוהים, להמבית, בשער התשובה שלו שם. אין? אז מה זה תשובה אצל הגויים? אבל אנחנו רואים שזה לא נמצא באוצר המושגים התרבותיים שלהם. מעניין, אפילו אחרי שהם שמעו את זה מן היהדות. כן. בבקשה. זה בדיוק ההוכחה למה שאני אומר, כן? שבתיאולוגיה הנוצרית יש כפרה, אבל אין תשובה. כלומר, התשובה לא מועילה, כפרה מועילה. זאת אומרת, זה מין אקט מגי, משהו מבחוץ, איזה טריק, אז זה עוזר. כן? זה בדיוק הפוך מהיהדות, במובן הזה. טוב, אגב, כתוב מפורש באבנגיליון, לא? המעשים לא יושיעו. כתוב, נכון? כתוב. המעשים לא... כתוב, נכון? מה, לא למדת ברית חדשה? טוב. איפה אנחנו? קווי הדעת, אז אני חוזר פה למשפט הזה. קווי הדעת חודרים ממקור האומה הכללי בכל דורותיה, ומתפשטים ברז הידיעה העקרית השרויה בכל אחד ואחד מישראל, שבשבילה חי הוא ודורותיו את החיים הישראלים בכללם ובפרטם, כל אחד ואחד לפי מעלתו. יוצא לפי זה שיש האות שלי בתורה, השייכות שלי אל התורה. כן. כל נתיבות, העצות והמחשבות להנהגתם של ישראל בענייני החיים והעולם ובענייני הקדושה והאמונה. מי עוסק בהנהגתם של ישראל בענייני החיים והעולם? הפוליטיקאים. מי עוסק בענייני הקדושה והאמונה? הרבנים. בענייני המדע והרוח? אנשי מדע ואנשי רוח. בענייני הזמן והתדיריות, משפעת זאת הדעה, משפעת זו הדעה העליונה הם באים. כלומר, גם צורכי ציבור וגם דברי תורה, הכל זה נובע מנשמת האומה. כמו שכותב הרב קוק במאמרי ראייה, באיגרתו לעזר, אלכסנדר זיסקין רבינוביץ', אומר, תמיד ידענו שצורכי ציבור עומדים במדרגה אחת עם דברי תורה. כן? כי הציבור הישראלי זה קדושה. הרב צבי יהודה זצ"ל היה קורא עיתון לפני התפילה, כדי לדעת על מה להתפלל. אז מישהו אמר לי שבגלל זה לא התקבלו התפילות שלו, כי הוא קורא את הצופה. כן. זה היה קצת באיחור. כן. מה אתה אומר? נכון, נבואת משה. אמרתי שהדעת העליונה זו נבואת משה, כן. לכל אחד יש שייכות כלשהי, זה חוט שקושר אותו לתורת משה. אתה שואל אם צריך דווקא להיות נביאים. יותר טוב, אבל בינתיים זה לא עובד. אנחנו לא שלמים, נכון. זה כבר 2400 שנה שאנחנו במצב גרוע, אנחנו לא נביאים, זה חיסרון נדיר. כן? נכון? מי ייתן וכל עם השם נביאים. אמר פעם אחד מגדולי החסידות, כל עם השם נביאים ומי ייתן? טוב. כל חילוקי הדעות, בוודאי, כלומר, צריך להבין שהמצב שלנו היום הוא מצב מדורדר. אנחנו לא במצב האופטימלי שלנו. רק רגע, יש פה שאלה באינטרנט. לכאורה רואים שהגויים בעלי יותר חוזק קיומי בהיסטוריה. וגם היום רוב העולם מושמע לחוקי האום. אז מה המשמעות בפועל שמתחילים מבראשית? לומר את האמת, לא זכיתי להבין את השאלה. אני אקרא אותה עוד פעם, אולי מישהו פה יסביר לי את השאלה. הבנת את השאלה? אני חוזר עוד פעם על השאלה. לכאורה, רואים שהגויים בעלי יותר חוזק קיומי בהיסטוריה. לא הבנתי. מה זה יותר חוזק קיומי בהיסטוריה? הם שולטים יותר זמן? עד רבה, הם נעלמים ואנחנו קיימים. אני לא מבין את הבעיה בכלל. וגם היום רוב העולם שומע או מושמע או כן? נשמע כנראה לחוקי האום. אז מה? אז מה המשמעות בפועל שמתחילים מבראשית? לא הבנתי כלום. סלח לי, יעקב היקר, לא הצלחתי להבין את השאלה. כן, מה אתה אומר? אתה אומר, השאלה היא שהגויים שולטים. אז מה הרווחנו מזה שאנחנו מתחילים מבראשית? התשובה היא פשוטה, עכשיו הבנתי את השאלה. התשובה היא שכיוון שאנחנו מתחילים מבראשית, יש לנו סיכוי להגיע לאחרית. מי שיש לו ראשית, יש לו אחרית. מה שאין כן, מי שאין לו ראשית, אז הוא שולט באמצע. הוא לא שולט בסוף. פשוט מאוד. טוב, איפה היינו? אז אומר כאן הרב, כן, אז כן, באיגרת שלו, אז, כן, לעזר, כן, אמרנו, כן. אז כל נתיבות העצות והמחשבות להנהגתם של ישראל, כלומר פוליטיקה או תורה, בענייני החיים והעולם, בענייני הקדושה והאמונה, בענייני המדע והרוח, בענייני הזמן והתדיריות, משפעת זו הדעה העליונה הם באים. המדע והרוח, רוח זה גם, כן, רוח זה ספרות, תרבות, מה שאתה רוצה. כן? יש מדעי הרוח. יש מדעי הטבע. כן. ענייני הזמן, זמן זה דברים זמניים, כלומר דברים של כאן ועכשיו. תדיריות זה דברים מתמידים. מה? ענייני הזמן. ענייני הזמן, למשל, ועידת אנפוליס. בסדר? תדיריות, מכון מאיר. יש החולף והנצחי. לא, כי ענייני הזמן והתדיריות זה קטגוריה כוללת גם לתורה וגם לחיים והעולם. אז בקיצור, כל המחשבות זה נובע מזה. מה? מה עכשיו? מה אתה מתכוון? אני הבנתי שאתה חזרת על המילה עכשיו, אבל אני לא מבין מה אתה רוצה לומר בשאלה הזאת. תחזור על זה פעם רביעית, זה לא יעזור לי. כל מה שיש בעם ישראל, כל העניינים הישראליים, הם התפרטות של שפעת הדעה העליונה. גם ועידת אנפוליס, ודאי. מה חשבת? גם בדברים הטובים, גם בדברים הרעים. יוצר אור ובורא חושך. עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. בסדר? אז הכל יש מחשבה אלוהית כוללת, לא מחשבותיי מחשבותיכם, לא דרכיכם דרכיי. ריבונו של עולם ממלא, נגיד, מקדם את העניינים שלו בכל מיני צינורות, כולל הפשלות. קל וחומר, דרך ההשתדלויות שלנו, כלומר, זה לא צריך לעודד פסיביות, להפך. מאחר ויש משמעות לכל הנעשה בישראל, אז יש גם משמעות למה שאנחנו עושים. בסדר? איזה אותיות בתורה מתאימות לרע הזה? לא יודע, כתוב בכל דרך אחד דעהו, אמרו חז"ל אפילו לדבר עבירה.
זה בתורה גם?
ודאי. הרי כתוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. אמרו חז"ל, אור אילו מעשיהם של צדיקים, חושך אילו מעשיהם של רשעים. בסדר? לכן יש בתורה גם תיאורי חטאים של ישראל. חטא העגל וחטא המרגלים, יש חטא אדם הראשון. למה זה תואר בתורה? כדי להסביר את התפקוד של האומה. זאת אומרת, אתה יכול פשוט להסתכל בתורה ולהבין את כל האופן שבו עם ישראל מתפקד, לטוב ולרע. בדרך כלל לרע. בסדר? כלומר, כשהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, הוא ידע עם מי יש לו עסק. זאת אומרת, הוא לא לקח אומה במצבה האידיאלי והמלאכי. הקדוש ברוך הוא לקח בני אדם, ואיתם הוא מביא את הגאולה. זה הגדלות של התורה. כל חילוקי הדעות. עכשיו אנחנו מגיעים לחילוקי הדעות באומה, שהוא הרקע של הפסקה הזאת. כל חילוקי הדעות והמחשבות השונות, פלגים, מחולקים וחדרים שונים הם של הדעת העליונה הזאת. איך כתוב? ובדעת חדרים ימלאו, כל הון יקר ונעים. כן? אז חדרים מתמלאים בדעת. זאת אומרת, כביכול יש כמו חדרי הלב. אז זה, הציור פה הוא ציור של איזה מין זרימה שהולכת ומתפשטת בכלי קיבול שונים. אז פלגים מחולקים וחדרים שונים הם של הדעת העליונה הזאת, אשר עדרין ואכסדראין מתמלאים מנה. ובהתחלקותם הם מימין ומשמאל, מתאחדים על ידי שורש הדעת העליון, המתחלק באחדותו לשני צדדים, הצדדים חולקין דדעת הם תצת ופלגה מכאן, ותצת ופלגה מכאן. והם כולם כלולים בשורש הראשי האלוהי, הממלא באורו הרוחני את כל החדרים, בהון יקר ונעים. רואים שכאן הרב משתמש בפסוק. ובדעת, חדרים ימלאו, כל הון יקר ונעים. כלומר, אתה רואה חילוקי דעות באומה, אל תיבהל. לכל יש משמעות, כולל לשטויות שנעשות, זה התפלגויות של הדעת העליון. לכן הקדוש ברוך הוא נקרא תמים דעים. למה הוא נקרא תמים דעים? כי אצלו מובנות כל הדעות כולם, משמעות כל דעה ודעה. כמו שאמרו במסכת אבות, אין לך דבר שאין לו מקום, ואין לך אדם שאין לו שעה. אז למה יש כל כך הרבה שטויות בעולם? כי הדברים מחוץ למקומם או מחוץ לשעתם.
למה הרב מרמז
בתצת? תצת, תצת זה 499. כן?
איפה המקור? זה ציטוט.
זה לקוח מהזוהר, כן. כן, 499 וחצי, כן? ופלגה. רגע, אני אסביר את זה משהו. המילה צבאות, כזה הוא נקרא השם צבאות. צבאות זה 499. בסדר? אז יש נצח ועוד נקרא עם צבאות, יש 499 וחצי מכאן, 499 וחצי מכאן, יוצא כמה? 999. אז חסר אחד בשביל להשלים לאלף. מזה אלף זה הדעת העליון, שהוא השורש של 499 וחצי מכאן, 499 וחצי מכאן. כלומר, זה הדעות השונות, צבאות רבים יש בעולם. הקדוש הוא נקרא צבאות, אומרת הגמרא, שלא נקרא צבאות אלא על שם ישראל. זאת אומרת שיש בישראל 999 אופני התפלגות של הדעת הראשית. יש גם 60 ריבו, יש גם 70 פנים לתורה, אתה יכול להכפיל כמה שאתה רוצה. כן? מה זה ימין ושמאל? ודאי מתחלקים מימין ושמאל, אפילו מבחינה פוליטית זה לפי ימין ושמאל. אבל הכוונה, לא, כלומר, כל אחד יש לו דעה לפי נטיית ליבו. יש אדם שמימין, יש אדם שמסמעיל. הפעולה של הימין היא פעולה אקטיבית. כן? הימין, הרי זה היד החזקה באדם. זאת היד הפועלת. היד השמאלית היא פסיבית, היא יותר מתכנסת באדם, כך שאין סימטריה ברורה בין ימין לשמאל באדם, אלא יש כמין אסימטריה שגורמת אחר כך ליחסי גומלין בין הימין לבין השמאל באדם. וזה יכול להיות בהרבה מאוד מישורים, מידת החסד ומידת הדין למשל. כן? או החוכמה והרגש, דברים כן. כן, זה, במזרח הם קוראים לזה יאנג ויין. כן, יאנג זה הכוח האקטיבי, הפעיל, והיין זה הכוח המתכנס, החלוש. כן? ואז יוצא לפי זה, הם עושים חילוקים. יאנג דה יאנג ויין דה יאנג, ויין דה יין ויין דה יאנג. כן? יאנג דה יין. בקיצור, כל האפשרויות. זה פשוט התחלקות הדעות. אז אפשר לעשות איזה מפה של כל הדעות שיש בעם ישראל. פשוט תיקח עיתונים של 30 שנה, תבדוק את כל הדעות שמובעות שם, ותחלק אותם 499 מכאן, וחצי, סליחה, ועוד 499 וחצי מכאן. החצי זה פשוט, זה מראה ההזדקקות בסופו של דבר של האחד אל השני, ואז תגיע גם לדעת העליון. כל העיתונים, אפילו הדתיים. כן, מה אתה אומר? אם אתה לוקח 999, מחלק את זה לשניים, כמה יוצא? 499 וחצי. לא יודע אם הם מתחילים. אבל כולם הם התפרטות של האלף, של האלף הראשונה. בסדר? זאת אומרת, יש הנחה כזאת שאצל הקדוש ברוך הוא כל הדעות מקבלות את משמעותן, אבל זה רק אצלו. כמו שאמר החכם, לו ידעתיו, הייתיו. בסדר? טוב. גדולי, אגב, אחד לא שאל מה זה עדרין ואחסדרין מתמלאים מינה. טוב, לא נורא. גדולי הוא תאור הדעת. מה?
מה זה?
עדרין זה גורנות. גורן. כן. אכסדרין זה חצרות. כוונה שיש חדרי חדרים. זאת אומרת, כל חוג וחוג באומה הוא ביטוי לחלקיק מסוים של האמת. כן. קל מאוד מתוך דברי הרב האלה להגיע למין רלטיביזם, להגיד, הכל טוב, אפשר להגיד מה שרוצים. לא, זה לא מה שהרב מסביר. הרב אומר שכשיש לך מציאות של ריבוי הדעות, צריך להבין מאיפה זה בא. זה בא מהתפלגות של נהר אחד.
אז איך זה שאנחנו מגבילים 70 פנים לתורה ל-70 ולא
ל-71?
אם אנחנו אומרים שכל דעות ישראל מגיעות מן התורה, אז או שהם בתוך התורה או שהם בחוץ
לתורה? נכון.
אז גם מה שבחוץ
לתורה בתוך התורה? נכון. זאת אומרת, זה שאנחנו 70 פנים לתורה ולא 71, הכוונה שה-71 זה גילוי פנים שלא כהלכה.
אבל זה שם.
אבל זה שם. זה פנים שלא כהלכה. המגלה פנים בתורה שלא כהלכה, היא נוכל כעולם הבא וכו'. טוב. והם כולם כלולים בשורש הראשי האלוהי, כלומר זה האלף, הממלא באורו הרוחני את כל החדרים באור יקר ונעים, גדולי ותהורי הדעת. מתאמצים לאחוז בשורש הדעת העליון. כלומר, מה עושים גדולי ישראל? אנשים צדיקים ענקיים. הם משתדלים לא להיות בצד אחד, אלא לראות מאיפה כל הדעות נבעו. מתאמצים לאחוז בשורש הדעת העליון. אפשר לפתוח את החלונות, בבקשה? בשורש הדעת העליון, שהוא באחדותו המקורית, בלתי מתחלק הוא. הוא משקה את הכל בשפעתו המיוחדה. וכל החדרים הפירתיים, שמימין ומשמאל, הם מסתגלים על ידי זה, בסגולותיו, וכל העצות העליונות והתחתונות המתהוות בעולם, אינן הולכות ומתברכות בברכת השלום, וכל הנטייה העולמית בכל האנושיות ובכל היצורים, הולכת ונוטה אל היושר ולשלום הבא לרגליו. כלומר, על ידי שיש אנשים מיוחדים שמסוגלים לאחוז בשורש הדעת העליון, זה גורם באופן סגולי להתקרבות הדעות זו לזו. ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד, והשבטתי חיה רעה מן הארץ. מי זה חיה רעה מן הארץ? אומות העולם. וחרב לא תעבור בארצכם, כי כבר יהיה שלום עולמי. ברגע שיש שלום בין הדעות, יש גם שלום בפועל.
כשמגיעים לשורש הדעות, לא בדרך כלל מגיעים לשורש המחלוקת?
כן, מגיעים לשורש המחלוקת. אבל אז כל אחד מבין למה רבו. כן? זה כמו שאחד אומר, תגיד, הדבר הזה זה כחול לבן, או שמה זה עת? מתחילים לריב. כן, אחר כך שמים לב, בעצם לא, רגע, זה גם כחוב לבן, גם זה, זה שורש המחלוקת. ברור? כי הרי לא ייתכן שדעה נאמרת בעולם אם אין לה יסוד כלשהו. אז צריך להבין מאיפה הוא נובע היסוד הזה. כן. זה אובייקטיביות, לא יודע אם הייתי אומר אבסולוטית. זה אובייקטיביות. כן. טוב, אפשר להמשיך? כן, בבקשה. האם זה לא הופך את הדעות למשהו קטן? בוודאי, לעומת דעת, דעת, הדעת העליונה, שהקדוש ברוך הוא, כל הדעות בעולם הן קטנות. כן, בבקשה. נו.
העניין הזה גרם לו משום מה להיפגע, וזה גרם לו משום מה להיפגע.
נו. זה לא הוויכוח האידיאולוגי של... נו, אז מה? אז אותו דבר, לפעמים הדעות, אני אומר, הירידה לשורש הדעות, זה לא דווקא על ידי בירור אינטלקטואלי. לא, זה לא דווקא בירור אינטלקטואלי. לפעמים אדם פגוע, כן? אמרת לו משהו, והוא נפגע כי זה נגע בזה נקודה אישית שלו. שהנקודה האישית שלו היא לגיטימית או לא? היא גם לגיטימית. כלומר, למרות שכדי להגן על הנקודה האישית שלו, הוא אומר שטויות בתחום השכלי, אבל זה לא, מה שמעניין אותנו זה לא לדעת במה הוא טועה, כי במה שהוא טועה זה גלוי. אנחנו צריכים להבין מהי הנקודה העצמית שנפגעה שם, שאותה צריך לפייס, נאמר. כן. אתה אומר על ידי מה... אני חוזר על שאלתך. אתה אומר שאתה לא מבין איך יעשה שלום הדעות בלי בירור אינטלקטואלי, אם לא על ידי בירור אינטלקטואלי, ואיך עושים את השלום המוזכר פה בפסקה. תשובה, הבירור האינטלקטואלי בוודאי שהוא הכרחי, רק הוא לא מספיק. כן? זאת אומרת, זה, הרבה פעמים ויכוחי הדעות זה על פניו ויכוח אינטלקטואלי, כשיש משהו אחר לגמרי מאחורי זה. כן, עכשיו, איך יעשה? אז על ידי מכלול כל הכוחות. כלומר, אותם צדיקים שאוחזים בשורש הדעות, הם אוחזים גם בצד האינטלקטואלי, גם הרגשי, גם הפיזי אפילו, הייתי אומר, בכל הצדדים. אז מתוך כך אפשר לקרב. זה המאמץ שעושה הרב קוק, אגב, כשהוא רואה כל כך הרבה דעות באומה, אז הוא מנסה לעמוד על נקודת השורש שממנה הכל יתפרד. בבקשה. מה זה, מה שהם? כן, כל החדרים הפרטיים שהם ימין ושמאל, הם מסתגלים על ידי זה על ידי זה שתיאורי הדעת אוחזים בשורש הדעת, הם מסתגלים בסגולותיו של הדעת העליון. כלומר, הם מקבלים קצת מן הריח של הדעת העליון. כן, בבקשה.
מדובר פה על...
בסופו של דבר, כן, כל הדעות שבכל האנושות, ואפילו שבכל העולמות וכל המלאכים. כי בינתיים המלאכים רבים ביניהם.
תהליך כזה נוצר, גם כן בהשפעת הצדיקים,
כן.
השפעתם תגיע
עד ידיעה. הצדיק יכול לשנות את הכל. מדוע? הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, גזרת המחלוקת. צדיק מבטלה, עושה גזרת השלום.
השפעתם תגיע עד כדי כך שבסופו של דבר יוכלו...
כן, והרי בשבילי נברא העולם, צריך הצדיק לומר, אז הוא צודק. אם הצדיק אומר בשבילי נברא העולם, אז כנראה שהוא גם יודע לראות איך כל העולם סובב מסביב לו. כמו תמיד, הרבה פעמים, זה עניין של זווית ראייה. כן, יש ויכוח, אתה מסתכל מזווית מסוימת, הכל ברור. כן. אתה שואל האם זה, השלום יעשה על ידי סינתזה בין הדעות, או על ידי השראה נבואית? תשובה, שניהם, אבל זה מתחיל קודם כל מאינטואיציה של אחדות. כי המדע במקורו לא ידע שיש אחדות בעולם. כן? למשל אצל היוונים, כשהם דיברו על מדע, לא הפריע להם להגיד שיש חוקי מדע, חוקי טבע. בתחום מסוים של העולם, שהם שונים מחוקים אחרים בתחום אחר של העולם. האינטואיציה האומרת שהכל אחד, זאת אינטואיציה שמקורה ביהדות. פעם שאלו את איינשטיין, מניין לי שיש אחידות בבריאה? אז הוא אמר, זאת אמונה. זאת, מה אתה רוצה?
כל הדעות, 999 דעות.
וחצי. לא, 999 דעות, כן, אתה רוצה דעות.
הם כולם בעלי אותה רמה של, נגיד, מוסר ערכים, כלומר, אם יש שורש אמת מסוים...
יש דעות יותר טובות, יש דעות יותר רעות.
אוקיי, אז...
יש דעות ריקובות.
אפשר להגיד, אבל אתם מגיעים לשורש האמת, של דעה מסוימת, שורש האמת של הדעה הזאת. זה שמגיעים לשורש אמת, זה לא אומר שהחשיבות של שניה היא שווה. יכול להיות שבכל זאת הגעתי לשורש אמת, אבל עדיין הוויכוח, המחלוקת עומדת בעינה, כי השורש...
אתה צודק. זאת אומרת, יש דעות שהן בעלות שורש עליון יותר, ויש דעות בעלות שורש תחתון יותר. אבל הכל מאוחד בסופו של דבר. זה כמו שנגיד אדם. הנה, גוף האדם. נקרא. זה דבר חשוב, לא? כל גופו של אדם חשוב. אבל יש תאי מוח, ויש תאי ציפורני. שעם כל הכבוד הציפורניים, אינם שווים בערך המוח. יחד עם זאת, אנחנו מעוניינים בתמימות גופו של האדם, לא לפגוע גם בציפורניים שלו. בסדר? זה כמו שחזל אמרו שאצל אדם הראשון היו כלולות כל הדורות. אז היו דורות שהיו דומים לשערות של אדם הראשון, נמשכים מהשערות שלו. יש דורות שבאים מהנחיריים שלו, יש דעות מאצבעות הרגליים שלו. מן העקב. יש פה שאלה. האם אין בהבנת כל הצדדים של הבעיה אצל הצדיקים משום קירור היכולת לפעול על פי דרך מסוימת? תשובה, אכן זאת סכנה ברורה. כי הצדיקים בעליוניותם הם כל כך רואים את המשמעות שיש לכל, שקשה להם לפעמים לנקוט עמדה עבור צד אחד, ואולי הם לא עושים את זה בלב שלם. נכון. אבל אם הם צדיקים עליונים באמת, אז אצלם גם הצורך של ההתחלקות של המפלגות, והצורך של נקיטת עמדה, גם זה כלול בהכרה שלהם. אם הם צדיקים עליונים על באמת. כי אם לא, אז הם צדיקים משותקים. כן? יש צדיק משותק. אומר, תשמע, אני רואה את הערך של זה, אני רואה את הערך של זה. הוא אומר כך, מצוין. הוא אומר הפוך, נפלא. כן? אז ככה אי אפשר לעבוד. כן? אתה רוצה להקדם, אתה צריך לדעת שאתה לא אלוהים. אם היית אלוהים, באמת זה ככה, זה באמת העמדה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נותן מקום לכולם. אבל אתה לא הקדוש ברוך הוא, ליחד עם זה שאתה נאחז בשורש הדעת העליון. ולכן אתה צריך לנקוט עמדה, להכריע בעד זה ונגד זה. יש לי דוגמה היסטורית לזה, הרב קוק עצמו. אף על פי שהוא היה מהצדיקים תיאורי הלבב האחוזים בדעת העליון, הוא נקט עמדות. בהרבה מאוד תחומים, ציבוריים, תורניים וכו', נכון? כמו שאני יודע. ואפילו התנגד לדעות אחרות. איך הוא עשה את זה? הוא צריך להכיר שגם בדעה שהוא מנגד יש משמעות. הוא ידע שיש משמעות, אז מה? יש דבר כזה אצל יעקב אבינו, היה איזה קושי. כתוב, ויירא יעקב מאוד, וייצר לו. מה יותר חמור, ויירא או וייצר? וייצר לו זה יותר חמור. כי ויירא זה דבר חיצוני, וייצר לו זה משהו פנימי. ויירא שמה יהרג. וייצר לו, אם יהרוג הוא את אחרים. כך כתוב. אז מי זה אחרים? במשנה, אחרים אומרים זה רבי מאיר. אז יעקב אבינו לא רצה להרוג את רבי מאיר. עכשיו, למה הוא לא רצה להרוג את רבי מאיר? כי רבי מאיר יצא מנירון קיסר. ונירון קיסר בא מעשיו. אז יודע יעקב שאם הוא הורג את עשיו, לא יהיה רבי מאיר בעולם. תגידו לי, מאיפה הוא יודע על רבי מאיר? רבי מאיר עוד לא נולד בכלל. באמת הוא לא יודע על רבי מאיר. אבל איך יצאה נשמה תאורה כל כך, כמו זו של רבי מאיר, מאדום? איך זה יכול להיות? כנראה שיש שורש קדושה, תמון, עמוק מאוד, בתוך הקליפה של עשיו. זה נמצא שם. ולכן יעקב מרגיש את זה, הוא קורא לזה אחרים. כמו שכתוב, לא יהיה לך אלוהים אחרים, איפה? על פניי, אבל מאחוריי, בצד האחורי של הקדושה, יש משהו, סיטרה אחרה. כן? אוניברס סיטרה אחרה. יש משהו שם, תמון. ולכן יעקב ידע שאם הוא פוגע בעשיו, הוא פוגע ברבי מאיר, פוגע בצד הקודש שיש שם. כן? שעליו אמר יעקב, ראיתי פניך כראות פני אלוהים. כלומר, אף על פי שאסור להסתכל לפניו של אדם רשע, אז איך יעקב אמר, ראיתי פניך כראות פני אלוהים? אלא הוא התכוון לניצוץ הקדוש שתמיר שם, ותמון שם. מה? מה? אנחנו עכשיו עסוקים בעשיו. בסדר? טוב. עכשיו, יוצא שיש שיתוק, כן? זה מה שהיה שואל. האם הצדיק, כשהוא רואה את כל הצדים, זה לא משתק אותו? אז מה עושה הקדוש ברוך הוא ליעקב? מכריח אותו, באותו לילה להילחם. ויהווה כשימו, אתה תהיה מוכרח לנצח, לנקוט עמדה. אבל מה יהיה עם אחרים? לא בעיה שלך. הקדוש, אם תצטרך להרוג את עשיו, הקדוש ברוך הוא כבר ימצא את הדרך איך להוציא את נשמת רבי מאיר. זה כבר לא בעשה. כלומר, צריך לדעת, לעשות חשבונות מעשיים ארציים, ולא חשבונות של הקדוש ברוך הוא. נכון, בדיוק. שמשה רבנו לא רצה לפגוע במואב, כן? בגלל שהוא ידע שעתיד לצאת מזרות המואביה. טוב, לפעמים השיקול הוא נכון, לפעמים לא. שאלה, האם הפלורליזם מהסוג שמתאר הרב? לא עלול לפגוע בחווייתיות הרגשית, שהרי קשה יהיה להתמסר לחוויות שהן בעלות אופי סובייקטיבי. נכון, זה באמת מקשה. ולכן, רק, איך אמר הרב, תהורי לב. כן? זה גם הרב במוסר אביך, בערך אהבה. אומר שהצדיקים אוהבים את הכל, וגם את השורש של עמלק, כן? כי הרי כתוב, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. אז מה מעל השמיים? מעל השמיים, בסדר. אבל הרב מיד מוסיף, אלא שצריך טהרה עצומה לייחוד נשגב זה. כי אם אתה לא בטהרה עצומה, כשאתה תפנים את הדברים האלה, לא תהיה מסוגל להרוג את עמלק. מה שאין כן, הצדיק העליון, הוא הורג את עמלק באהבה שלמה. כן? כלומר, שמואל שיסף את הגג בגלגל, עשה ממנו קציצות, כיבשו אותו, למרות שהוא ידע להכיר את השורש העליון של האומה העמלקית. איך אני יודע שהוא ידע? כי לא ייתכן ששמואל לא קרא את דברי הרב קוק. כן? אם לא, אז איך הוא היה נביא? כן.
יש צורך בהפנמה, לא של השורשים האלה. כלומר, אם יש לך דעה מסוימת, אתה הולך איתה, ואז אתה מכיר בצורה הנכונה של הדעה השנייה, ואתה מעוניין לכרות אותה בצורה הנוכחית של ההופעה שלה, אתה צריך גם לדעת איך לקבל ממנה את השורש טוב.
נכון, אבל לא תמיד אני יכול. זאת אומרת, לפעמים אני צריך לעשות מהלך, שבו אני צריך להאפיל על האור שנמצא בצד השני. שאם לא כן, לא יכול להתקדם. למשל, מספרים במיתולוגיה היוונית על איזה חמור אחד, חמור של בורידן, שמת ברעב, בגלל שהניחו לפניו שתי ערימות שחת. זה? ברור. אבל בעולם הזה הולכים, צריך להתחיל עם רגל ימין או רגל שמאל. תתחיל עם משהו. כלומר, זה אחת הבעיות אגב שיש, זה בעיה פסיכולוגית. הרבה אנשים לא יודעים לבחור. למה? כי הם יודעים שברגע שהם בחרו באפשרות אחת, הם איבדו את היתרונות של האפשרות השנייה. זה כמו בשיטות לימוד. אנשים שואלים, תגיד, מה שיטת הלימוד הטובה? אני תמיד אומר, כל שיטות הלימוד הן גרועות. מדוע? משום שכל שיטה מחסירה את היתרונות של השיטה האחרת. ולכן אין ברירה, אתה חייב לקבל דווקא את החיסרון הזה. ואז תלמד לפי שיטה אחת, בבוא הזמן תשלים את מה שהחסרת על ידי השיטה הזאת, ותיקח מהשיטה השנייה. כן? זה, כי בעולם הזה צריך ללכת. כן? יש פה עוד שאלה? לא, זה גם. טוב, עד כאן להיום. שלום.